ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום נדרים דף למד ה'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וחיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם לקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל 9 שורות מלמעלה. בשוליים, תחת הכותרת נושא, כתבנו שאלה: האם יש מעילה בקונמות? עכשיו, המושג מעילה, אני סמוך ובטוח שרובכם, אם לא כולכם, מכירים, ובכל זאת נגיד, יש איסור להנות מדבר שאדם הקדיש, בפרט הקדיש לבית המקדש. מי שנהנה באופן פרטי, באופן פרטני, מאותו פריט שהוקדש, הוא עובר על איסור מעילה. וזה אומר בגדול, אני לא נכנס כאן לפרטים, יש מסכת שלמה שמוקדשת לנושא, אבל זה מחייב את העובר על כך, זה שנהנה להביא קורבן אשם מעילות, וגם לשלם את הערך, השווי של אותו פריט לבית המקדש. זה לגבי מעילה באופן כללי. עכשיו אנחנו מתייחסים לקונמות. הרי אנחנו ראינו שאחד מהכינויים לקורבן, אדם שנודר, הוא המילה קונם. מה קורה אם אדם אמר למשל קונם עליי כיכר זה והוא אכל אותו? האם בזה הוא עובר על מעילה? עכשיו הגמרא באה מיני רב מרב נחמן, יש מעילה בקונמות או לא? הרן, יש מעילה בקונמות האוסר דבר עליו בקונם, כמו שאמרנו מקודם, קונם עליי כיכר זה ונהנה ממנו, מי מחייב מעילה או לא? מי אמינן דעשאו כקורבן וחייב עליו אשם מעילה כנהנה מן הקודשים? עכשיו התשובה, אמר לי רב נחמן, עונה תניתוה. אפשר ללמוד תשובה ממה שראינו במשנה. בואו נקדים ונאמר, במשנה דיברנו על מי שמודר הנאה מחברו. מודר זה כמו קונם. והמשנה דיברה על מי שאסור להניק הנאה לחברו, בכל זאת מותר לו להחזיר לו עבידתו. ובנוסף לכך המשנה אמרה, מקום שנותנים עליה שכר תיפול הנאה להקדש. מאחר שזה שמחזיר את העבידה הוא אסור להניק הנאה לבעל העבידה, אז אנחנו מוצאים את עצמנו בתחום הקונמות. ואם היה מקום ש משלמים שכר והמחזיר עבידה היה מוותר על השכר, אומר אתה לא צריך לשלם, אז אותו בעל עבידה שעשו לו בעיקרון לקבל הנאה ממחזיר עבידה, הוא היה נהנה מכך שהוא חסך את התשלום. אז על זה המשנה אומרת שלא ישאיר אצלו את התשלום, כי ככה הוא נהנה מאותו שעשו לו להנות ממנו, אלא בעל העבידה ייתן את השכר להקדש. למימרה, אומר הגמרא, בזה שאנחנו מקשרים תשלום החזרת העבידה להקדש, כי הקדש, אז אנחנו בתחום הקונמות כמו הקדש, ההתייחסות כמו הקדש. מה הקדש יש בו מעילה? אף קונמות יש בהן מעילה. אנחנו נלמד ביחד את הרן, דיבור מתחיל טיפול. טיפול על ההקדש למימה כהקדש, דאי לא דמי קונמות להקדש. אם לא היו דומים, הווה לי למימה, אז נכון, אסור לבעל עבידה להנות מהחיסכון של התשלום, אז, אבל מה היה צריך לומר? יוליך הנאה לים המלח, שלא ישיר את הכסף אצלו אלא שיזרוק אותו לים המלח, כדי קטני בכל דוכת הזה פתרון שמוצאים בהרבה מקומות, אלא משום דבקומנות, דבקנמות, יש מהן מעילה כהקדש, כיוון דבהקדש עסיק טענה טיפול, הנה להקדש. אני קורא את המשפט האחרון עוד פעם, כיוון דבהקדש עסיק, מאחר שאנחנו רואים שזה כמו הקדש, טענה, הטענה לימד, טיפול הנאה להקדש. אנחנו חוזרים לגמרא, נכון, שמענו תשובת רב נחמן שיש מעילה בקונמות, בכל זאת כתנאי. הגמרא מעירה שזה שנוי כמחלוקת תנאים. ואנחנו סימנו את המקור במסגרת כדרכנו במפת התלמוד, ואתם יכולים לדלג לסוף המקור, יש קבקוב, לפי שאין מעילה בקונמות. זה דעתם של החכמים. לפני כן מופיע רבי מאיר, אז הוא סובר אחרת. עכשיו הגמרא. קונם כיכר זה, זו הקדש. ואכלה. אחרי שהוא הטיל איסור על הכיכר בלשון קונם, הוא אכל את הכיכר. בין הוא ובין חברו מעל, כי יש מעילה בקונמות, זה אנחנו מוסיפים, זה המטרה, אכן הבאנו את המקור הזה. לפיכך יש לה פדיון, והר"ן כותב, לפיכך יש לה פדיון, דכיוון דמיצה כולם, מאחר שהכיכר נאסר כולם, כהקדש תפיס פדיונו, כמו שידוע, דבר ש הקדשת אותו, הקדשת לבדק הבית, אתה הקדשת כיסא לבית המקדש, יש אפשרות לפדיון, גם אם אתה רוצה את הכיסא בחזרה, אתה יכול לפדות, אתה מעביר את הקדושה על כסף, דהיינו פדיון. וגם פה יש פדיון לגבי אותו כיכר, אם כמובן לא אכלת. כיכר זו עליי הקדש, זה דוגמה אחרת. כאן הבן אדם לא אוסר את הכיכר כולם, אלא רק על עצמו. ואכלה. הוא מעל, חברו לא מעל. הר"ן כותב, חברו לא מעל, לפיכך אין לה פדיון, וכיוון דכחבר לא מעל, לא אלים, לא חזק, לא אלים כהקדש למתפס פדיון. דבר שמאוד קדוש, נקרא מאוד חזק, אז הוא יכול לתפוס הקדושה, אפשר להעביר את הקדושה ויתפוס את הכסף, זה הפדיון, אבל אם הוא חלש אז הקדושה הזאת לא יתפוס את הכסף, ולכן על זה אנחנו אומרים אין פדיון. אני חוזר לגמרא לגבי אותו כיכר שהוא אמר, כיכר זו עליי הקדש ואכלה, אני קורא עוד פעם בגמרא, הוא מעל וחברו לא מעל, לפיכך אין לה פדיון, דברי רבי מאיר, מאחר שהאיסור רק עליו ולא החברו, הוא לא כהקדש. וחכמים אומרים, בין כך ובין כך, לא מעל. גם אם הוא עשה אותו על כולי אלמה, על כולם, אין מעילה, לפי שאין מעילה בקונמות. ואנחנו כבכבנו פה, אין מעילה בקונמות, ולפני כמה שעות, בטח, שמתם לב על הכבכוב, מעל. אז הנושא הזה, אם יש מעילה בקונמות, כן או לא, מחלוקת תנאים. ממשיך הגמרא, אמר לי רב אחא ברי דרב אביה לרב אשי, כיכרי עליך ונתנו לו במתנה, מי מעל? קודם כל נקרא, הייתי צריך לעשות את זה בין כמה שניות, את מה שכתבנו בשוליים תחת הכותרת נושא, שאלה. כיכרי עליך, הבעלים של הכיכר עשה אותו על חברו ומה? ונתנה לו במתנה, מי מעל? מי מהם עובר על מעילה? עלי בדמה דמה יש מעילה. כלומר, כמובן אנחנו שואלים את השאלה הזאת לפי המאן דאמר, ראינו מקודם שזה מחלוקת תנאים, אז לפי המאן דאמר שיש מעילה בקונמות, מי מהם מועיל בנתינת או העברת הכיכר אחד לשני? והגמרא מציע את הצדדים של השאלה. ממשיך הגמרא, למעול נותן, האם נחייב אותו באיסור מילה בזה שהוא נתן את הכיכר לחברו? הלא אסירה עלי. הכיכר אינו אסור על הנותן. בשביל הנותן הוא היתר גמור. אז בזה שהוא העביר את זה לשני, אין לחייב את הנותן במעילה, אינו, הרי הכיכר אינו אסור על הנותן. למעול מקבל, האם נחייב אותו? למה? יכול דימה, הוא יכול להגיב, תירה בעיתי, איסור לא בעיתי, אני לא רציתי לקבל דבר של איסור. אז למה שאני אתחייב במעילה? הרשי לקראת סוף העמוד, התירה ניחלי דתתיב לי, איסור לא בעיתי, כלומר, בתורת היתר קיבלתיה ממך, ולא בתורת איסור. אנחנו חוזרים לגמרא. אמר לי, רב אשי, שנשאל הוא עונה. אמר לי, מקבל מעל לחשיוצי. עצם זה שהוא קיבל את הכיכר, זה באמת לא מחייב אותו במעילה. אבל אם הוא, אחרי שהוא קיבל את הכיכר, הוא מעביר את זה, הוא מוכר את זה למישהו אחר, בנקודת הזמן הזה שהוא מעביר את זה הלאה, הוא מועיל, שכל המוציא מעות הקדש לחולין, כסבר של חולין הוא מועיל, אף זה מועיל. באופן כללי, זה הדין בעניין מעילה. אנחנו מבינים שכאן הדברים הם תחת המטריה של שגגה, האי ידיעה, אבל זה הדין, שמי שמוציא מעות הקדש לחולין, גם שהוא חושב שהם חולים, הוא חושב שהוא פועל בצדק ובהתר, לא משנה, הוא עובר באיסור מעילה. אז כמו הדין הכללי שמוציא מאוד הקדש בחושבו שהם חולים, הוא מועל בשעה שהוא מוציא אותם, גם כאן, גם לגבי אותו מקבל כיכר. אנחנו נסתכל קודם ברן, חמש שעות מסוף העמוד המלא, מקבל מהלך שיוציא, כלומר מהשתה אין אחד מהם מועיל, מאנך תעמיד אמרת, כמו שפירט מקודם, אין לחייב את הנותן ואין לחייב את המקבל בשעה שהוא מקבל, אלא מיהו לשיוציא מעל נהי דגבי זכייה, אמרינה זכייה בטעות, הוא זה שהוא קיבל כיכר שאסור לו לקבל, זה היה בטעות, לכשיוציא לא אמין על אחי, אבל בשעה שהוא מוציא את זה, מעביר את זה הלאה, או מוכר את זה הלאה למישהו אחר, לא פותרים אותו בכך. מדידה ויעקב מוציא מעות הקדש לחולין, כמו הדין הכללי בהוצאת מעות הקדש לחולין. והרשי בסוף העמוד ובחסבר של חולין, הן אף הפיקי מעל, החינמי אף זה המקבל, אף הפי שסבור זה המקבל שאתרעו, כי אכלה בשעה שהוא אוכל את הכיכר, מעל. אנחנו ממשיכים לעמוד ב', משנה. אנחנו ממשיכים בדוגמאות של מי שמודר הנאה מחברו, אחד שאמר, נגיד לדוגמה, ובין נודר שלא להנות משמעון, המשנה אומרת ותורם את תרומתו, אותו שמעון יכול להפריש התרומות שרובן חייב להפריש ומעשרותיו, כמו כן לגבי המעשרות לדעתו. הגמרא תתעכב על הנקודה הזו, מה זה לדעתו. בכל זאת נקרא את המשפט עוד פעם, ותורם את תרומתו ומעשרותיו לדעתו, הוא מקריב עליו אותו שמעון בדוגמה שלנו, שלא, שאמור לא להניק הנאה לרובן, אותו שמעון, אם הוא כהן, עובד בבית המקדש, הוא מקריב עליו קיני זבים וקיני זבות, קיני יולדות, חטאות והשמות, אלו סדרה של קורבנות שהמשנה מפרטת, אפשר לראות במפרשים שזה לאו דווקא אלו, אלא באופן כללי, בתור כהן, הוא יכול להקריב את הקורבנות של אותו שנדר שלא להנות ממנו, מאותו כהן. הוא מלמדו מדרש על החוב והגדות, אבל לא ילמדנו מקרא. אבל מלמד הוא את בניו ואת בנותיו מקרא. כל הפרטים שראינו עכשיו במשנה יובהרו במהלך הגמרא. הנושא שכתבנו בשוליים תחת תחת הכותרת נושא, אנחנו מציינים שזה ממשיך עד למד ועמוד א', הני כהנים. זה שאלה כללית לגבי כהנים שעובדים בבית המקדש, והם כידוע מקריבים את הקורבנות של הציבור. שלוחי שמיה הם, האם הם שלוחים של הקדוש ברוך הוא או שלוחי דידן, או הם פועלים בשליחות הציבור? נפקא מינה שהדיר הנאה, הסוגיה שלנו הוא מהווה נפקא מינה. אם אתה אומר שהכהן הוא שלוחי שליח מן השמיים, אז גם אם אותו כהן אסור להנות את בעל הבית, אין בעיה, כאן הוא לא פועל בשליחות בעל הבית, הוא פועל בשליחות שמיים. אבל אם אותו כהן שאסור להניק הנאה לבעל הבית, והוא נחשב שליח של שלנו, של האנושות, של אנשי הציבור, אז הוא לא יכול להקריב את הקורבנות של אותו בעל הבית, הרי הוא לא יכול להיות השליח שלו, כי ככה הוא מעניק לו הנאה. עכשיו הגמרא, היא באה לו, הני כהני, הכהנים שמקריבים קורבנות, שלוחי דידן הוו, האם הם השלוחים של בעלי הקורבן או שלוחי דשמיה? למאי נפקא מינה, למודר הנאה, כמו שתיארנו מקודם, נפקא מינה בדווקא בסוגיה שלנו. אי אמרת, דשלוחי דידן הוו, אם אתה אומר, מתאר את הכהן כשליח שלנו, והכהן הזה אסור להניק בגלל נדר שבעל הקורבן הדיר אותו מלהנות לו, אז המהני לב אסור, אז יהיה אסור לאותו כהן להקריב קורבן עבור בעל הקורבן. והיא אמרת שלוחי דשמיה, שרי, הכהן לא פועל בשליחות בעל הקורבן בכלל, אלא שליחות שמיים, ואז יהיה מותר לו, לאותו כהן, להקריב את הקורבן של אותו בעל הקורבן. למרות שבדברים אחרים הכהן הזה לא יכול נגיד לתת לו טרמפ, להשאיר לו חפצים וכו'. מי? השאלה היא שוב פעם, הכהן, איך נתאר אותו, כשליח שמיים או שליח דידן שלנו? יש פה משולש, והם המשולשים יופיעו בשורות הבאות בשני כיוונים, ובשוליים כתב מתחת הכותרת מבנה, שזה המשולש מעקב, עם השפיץ למעלה הוכחות ששלוחי שמיה, עם השפיץ כלפי מטה דחיות, ולעולם שלוחי דידן. אנחנו צריכים לשמוע על המעקב, לראות מה כיוון המשולש האחרון במהלך, ואפשר כבר מי שמחזיק בפניו את השס עוזר הגמרות המסומנות יכול להתקדם ללמד וו עמוד א', בערך ברבע הראשון, שליש הראשון של עמוד, איזו משולש אתם רואים בסוף עם השפיץ למטה. אז זאת אומרת שלמסקנת הגמרא הכהן מתואר כשלוחי דידן, אבל לא רוצים להקדים את המאוחר, לכן נחזור לתחילת המהלך. תשמע, שוב פעם הכיוון הוא להוכיח שלוחי דשמיה, כי המשולש מצביע על כך עם השפיץ למעלה. דתנן, משנתנו כתוב הוא מקריב עליו קיני זבים וכולי. ראינו שאותו בדוגמה שהבאנו מקודם, שמעון שהודר מלהנות לרובן, הוא לא יכול לספק הנאה לרובן, בכל זאת אותו שמעון שהוא, אם הוא כהן, הוא מקריב עבור רובן את הקורבנות האלו שרשמנו מקודם. אי אמת שלוחי דידן כמה הנילי, אז איך מותר? מה זה כמה הנילי? כי הוא מבצע את השליחות של אותו שאסר על עצמו מלהנות ממנו, מאותו כהן. הגמרא דוחה ולתעמך, ליטני, למה שהמשנה לא תכתוב מקריב עליו קורבנות? למה קטני, למה המשנה מזכיר דווקא את הרשימה הזאת? אלא מחוסרי כפרה שני. דאמר רבי יוחנן, אנחנו נשלים את זה עוד תקף, רק מה זה מחוסרי כפרה? אלו הם קורבנות שבעל הקורבן חייב להקריב אותם כדי שהוא יכול לאכול בקודשים. ואם לא, אם הוא לא מקריב את הקורבן הזה, אז הוא נאסר מלאכול קודשים. זה אופייני לכל מיני אנשים שהיו טמאים, והטומאה, כשתקופת הטומאה מסתיימת, הוא חייב להביא קורבן. ועד שמביאים קורבן, אז הוא לא יכול לאכול בקודשים. הכינוי לאנשים כאלו זה מחוסר כפרה. כל הדוגמאות שראינו במשנה הם כאלו, מחוסרי כפרה. והתחום הזה, התחום של מחוסרי כפרה, אומר מה שונה. אז אנחנו יכולים להגיד שבאופן כללי, הכהן המקריב הקורבן של בעל הקורבן הוא שליח של בעל הקורבן. אז איך כאן בכל זאת הכהן יכול להקריב קורבנות של אחד שעשה על עצמו להנות ממנו? דיאמר רבי יוחנן, הכל צריכים דעת חוץ ממחוסרי כפרה. שהרי אדם מביא קורבן על בניו ועל בנותיו הקטנים. אנחנו הדגשנו עם קיקוף הקטנים, זה מראה שמדובר במחוסר דעה, שהוא אינו בעל דעת, שנאמר זאת תורת הזב, בין גדול בין קטן. זב זה דוגמה של מחוסר כפרה, אחרי תקופת הזיבה חייב להביא קורבן, וגם קטן שהיה זב, כדי שאותו קטן יהיה מותר לו לאכול בקודשים, האבא מביא הקורבן עבור בנו. אז מה זה מראה? שהקרבת קורבנות שהם בגדר מחוסרי כפרה אין צריכים דעת של בעל הקורבן. ואנחנו נלמד את דברי רש"י. דאמר רבי יוחנן, הכל צריכים דעת, כל הקורבנות צריכים שיהיו מקריבים בעלים, שהבעלים ידעו על הקרבת הקורבן שלהם חוץ ממחוסי וכו'. והדוגמה ממשיך רש"י, על בניו ועל בנותיו הקטנים כשאין מחוסי כפרה דכתיב זו תורת הזהב וכו'. ונשים נמי שמביא קורבן עליהם אף על פי שאין להם דעת, כלומר לפי הבח זה כוונה שהבעלים מביאים קורבנות נשותיהם שלא לדעתן, הוא הדינמי גדולים, אין צריכים להביא כפרתן לדעתן. גם באופן כללי, גם גדולים שהם בני דעת שהוא חייב קורבן, ועד אז הוא מחוסר כפרה, לא צריכים את הדעת שלו. הלכך, הועיל הוא מקריב עליו שלא לדעתו, אותו כהן מקריב הקורבן של אותו מחוסר כפרה, לא מהני, מהני כלומר נהנה, לא גורם הנאה, אתה לא ידע המודר, הוא לא ידע בכלל שמקריבים עבורו הקורבן. אז האפשרות, נקרא את זה חוסר מודעות או ידיעה על הקרבת הקורבן מתיר, אבל זה רק בגלל שמדובר בתחום מסוים של קורבנות, אבל לא באופן כללי, כי באופן כללי הכהן הוא שלוחי דידן, ואם אדם מודר הנאה ממנו הוא לא יכול לתפקד. אנחנו חוזרים לגמרא, אנחנו עכשיו מקשים על הדחייה, וזה התועלת של הסימונים שלנו לראות את המעקב. אז עכשיו שמענו את הדחייה, שבאופן כללי הכהנים הם שלוחי דידן חוץ ובמסגרת מחוסרי כפרה אין בעיה בגלל שאין צריכים דעת, אלא מעטה לרבי יוחנן, לפי דברי רבי יוחנן ששמענו עכשיו, יש עוד פסוק, זאת תורת היולדת. הזכרנו מקודם, זאת תורת הזב. יש פה, ומה דרשנו מזאת תורת הזב? לכלול קטנים, שהם אינם בני דעת. אז תגיד אותו דבר פה, זאת תורת היולדת וכו', בין קטנה, בין גדולה, כאילו, האישה שילדה ולד. והיא חייבת קורבן, להביא קורבן בסוף תקופת הלידה. האם תגיד שזה כולל קטנה? זה לא יכול להיות. קטנה, בת לידה, היא בתמיעה. קטנה אינה יולדת ילדים. והתני רבי וכמד רב נחמן, הוא מביא מקור ששורה תחתונה היא, בלי להיכנס ליותר מדי פרטים, קטנה אינה יולדת. המקור מתייחס לאתר שימוש באמצעי מניעת הריון. שלוש נשים משמשות, כאילו תשמיש, במוח. המוח הוא סופג את הזרע, ממילא היא לא תיכנס להיריון. למי מתירים שימוש במוח? קטנה ומעוברת ומניקה. קטנה, ואנחנו נתעכב רק על זה, קטנה שמה תתעבר ותמות. אם קטנה, הגמרא במקום אחר, בכמה מקומות, מפרטת שמדובר בילדה בת 11 עד בת 12. לפני כן היא לא תיכנס בכלל להיריון. אבל אם היא קטנה, בת 11 עד בת 12, אם היא כמובן היא נשואה, היא משמשת במוח, שאם יש סכנה כזאת, שאם היא תדבר, היא תמות. אז מה אנחנו רואים מכאן? שורה תחתונה, כפי שאמרנו מקודם, אי אפשר לדרוש את הפסוק, זאת תורת היולדת, להגיד שזה כולל קטנה. היא קטנה אינה שייכת להולדה. הגמרא עונה, זה לא קושיה על דרשת רב יוחנן. ההיא, הפסוק שציטטנו כאן בבניין לידה, זה הוא נדרש למשהו אחר. זאת תורת היולדת בין פיקחת בין שותה, שכן אדם מביא קורבן על אשתו שותה, כדברי רבי יהודה. הפסוק בא לרבות גם אישה שותה שהולידה שהבעל מביא עבורה הקורבן, ורשי כותב שכן אדם מביא קורבן עשיר אפילו על אשתו שותה. אני לא חושב שצריכים להיכנס יותר בעניין קורבן עשיר, יש קורבנות שזה תלוי ברמת ההכנסות שלהם, אבל פה העניין הוא להדגיש את העובדה שהיא אישה שותה. אדם מביא קורבן אשר לאשתו, בין פיקחת, בין שותה. ולא אמרינן, דאף הפי שניסית להשאיר ענייה היא, דמה שקנתה אישה קנה בעלה, אלא כל הקורבנות שחייבת מביא עליה. וזה מה שהגמרא מביאה את המקור לדבר הזה. חזרה לגמרא, אמרנו שהדין הזה כדברי רבי יהודה, דתני רבי יהודה אומר, אדם מביא קורבן אשיר על אשתו, וכל קורבנות שחייבת, שכך כותב לה, והחיות דעית לך עליי מן קדמת דנה. כך הוא כותב בשעת הנישואים, שמה שאת חייבת, זה החיות עליי להביא. וברשי, שכך כתב לה, והחיות דהכי משמע, החיות עליי. וכי איכי דהי מביא קורבן על אשתו יולדת, אפילו שותה, כך כל מחוסר כפרה, והיולדת היא גם כן בתחום מחוסר כפרה, אין צריכים דעת, ולעולם שלוחי דידן נינו. אנחנו חוזרים לגמרא, רק נציין שהמשולש האחרון שראינו הוא משפיץ למטה, שזה מראה שבעצם כהנים באופן כלי שלוחי דידן הם שלוחים שלנו, אבל כשמדובר במחוסרי כפרה, מאחר שאין צריכים דעת בעל הקורבן, אין כאן עבירה אם מדובר בכהן שאסור להנות לבעל הקורבן, כי הקבת הקורבן הוא נעשה שלא יכול לעשות שלא לדעת אותו בעל הקורבן. אנחנו ממשיכים לדף למד וו עמוד א', מטיב רב סימי בר אבא. אנחנו עוד מעט נראה שכהנים הם שלוחי דשמיה. כתוב, אם היה כהן, אם המדיר היה כהן, יזרוק עליו דם חטאתו ודם אשמו. והמשמעות של הקורבנות האלו, חטאת, אשם, גם אם לא מדובר במחוסרי כפרי אדם שעבר על, למשל, הלכות שבת, מלאכת שבת בשוגג, הוא חייב להביא קורבן חטאת. אין זה קשור למחוסי כפרה. אמרנו מקודם שמחוסי כפרה זה בתחום קורבנות שהקרבתם מאפשרים בעליהם לאכול קורבנות, אבל זה לא קשור למי שעבר על מלאכת שבת. גם ללא הקרבת הקורבן הוא לא מנוע מלאכול קורבנות. ובכל זאת, מה אנחנו רואים? שאותו כהן שאסור להעניק הנאה לבעל הקורבן, אותו כהן יכול לזרוק את הדם. זה בעצם עיקר הקרבת הקורבן עבור המודר. משמע, אני חוזר עוד פעם על עיקר הנקודה, משמע אפילו שלא מדובר על מחוסרי כפרה. הגמרא דוחה דם חטאתו שמוזכר פה של מצורע, ודם אשמו שמוזכר פה של מצורע. מצורע אחרי התקופה שצריך הוא מביא מספר קורבנות, הוא מביא קורבן חטאת, גם מביא קורבן אשם, והם מחוסרי כפרה ולכן לא בעניין דת. אבל באופן כללי הכהן הוא שלוחי דידן, והמאפיין של דם של חטאת מצורע ואשם מצורע לא צריכים דעת המצורע כדי להקריב את הקורבנות שלו. תכתיב, זאת תהיה תורת המצורע, בין גדול ובין קטן. אתם יכולים לראות שהדגשנו קטן, הרי אינו בעל דעת, ובכל זאת מקריבים עבורו הקורבנות. תנן, כמו השואלת או מאירה שוב פעם, שיותר נוח לומר שהם שלוחי דשמיה מהמקור הבא: הכהנים שפיגלו במקדש מזידים חייבים, השוגגים פטורים, אלא שפיגולן פיגול. אני חושב שרובכם מכירים את המושג של פיגול. רק נזכיר למי שאולי לא מכיר, כשמקריבים קורבן צריכים דעת נכונה. ואם אדם מקריב קורבן למשל על דעת לאכול מהקורבן מחוץ לזמנו, אז הקורבן נהיה פיגול והקורבן נפסל. אז כתוב פה שכהן שפיגל, הוא הקריב הקורבן של פלוני שחייב להביא קורבן, והכהן הזה היה לו מחשבה פסולה, ואם הוא עשה כן, הוא הקריב עם מחשבה פסולה במזיד, הוא חייב לשלם קורבן חדש לבעל הקורבן מאחר שקורבנו נפסל. אבל אם הכהן היה שוגג, הוא לא ידע שאסור לחשוב מחשבות כאילו, הכהן לא חייב לפצות את בעל הקורבן, ובכל זאת הקורבן נפסל. אי עמוד בשמה שלוחי דשמיה אבו, אם נגדיר את הכהן כשליח שמיים, היינו שפיגולן פיגול. אנחנו מבינים שהפיגול חל, שהקורבן נפסל, אלא אי עמוד שלוחי דידן אבו, שהכהן מתפקד כשליח שלי, שאני חייב אהבת הקורבן, המי פיגולן פיגול. למה שהמחשבה הפסולה של כהן יפגל את הקורבן? למה שהבעלים לא יכולים לטעון שליחה שביתך, אני מניתי אותך כשליח לתקוני ולא להביתי, לעשות לי טוב, לתקוני, לתקן ולא לקלקלי. אז עצם זה שכהן שפיגל, שזה תופס, גם אם היה בשוגג זה פוסל את הקורבן. זה מראה שהכהן לא מתפקד כשליח בעל הקורבן, אלא שליח שמיים. הגמרא דוחה: אמרי, אני אגיד שלעולם הם שלוחי דידן שאני גבי פיגול, אבל התחום של פיגול זה שונה. כלומר, שלמרות שהוא שליח שלי, הפיגול יתפוס. דאמר קרא, לא יחשב לא פיגול יהיה. ככה כתוב בעניין פיגול, ואנחנו מביאים את זה מכל מקום. הפיגול יתפוס גם אם הוא נחשב שליח של בעל הקורבן, דהיינו בעל הקורבן לא יכול לטעון שליחה שביתך לתקוני ולא להביתי, אלא הפיגור יתפוס בכל מקרה. אז מה אנחנו רואים? שורה תחתונה, לפי הגמרא כאן, הכהנים הם שלוחי דידן. ובזה אנחנו מצליחים להבין, גם אם הכהן, אנחנו גם אם הכהן הוא שליח דידן והוא אסור להניק הנאה לבעל הקורבן, אם מדובר כמו שרשום במשנה בקורבנות שהם של מחוסרי כפרה, מאחר שהקרבתם לא דרוש דעת בעל הקורבן, אותו כהן בכל זאת יכול להקריב. עד כאן שיעורנו להיום.